ערב טוב, ערב טוב כולם. אז הנושא של השיחה הערב הוא אזורי הנוחות שלנו מחוץ להם. מסופר על הבודה שכשהוא ישב סוף סוף אחרי חיפוש של שנים ארוכות, ישב סוף סוף מתחת לעץ, ואמר, מכאן אני לא זז, עד שאני לא מוצא את התרופה, לסבל האנושי. הגיעו אליו כל מיני אתגרים, כן? בדמות מי שקרוי מרה, מרה, האופוזיט, ההופכי של הבודה, הטריקסטר, הליצן הזה, שכל הזמן ניסה להכשיל אותו, ניסה להפריע לו מלהתעורר. ומרה שלח אליו כל מיני גורמים מפריעים שיפריעו לו, שיעצרו אותו. למשל, הוא ניסה להפחיד אותו, שלח אליו לפי כן, הסיפורים, צבאות נוראים של שדים מפחידים. והבודה לקח החלטה נחושה, זה היה רגע לפני שהוא נהיה הבודה, זה שהתעורר. הוא עדיין היה מחפש, כן, מחפש את התרופה, כמו כולנו, אגב. כולנו באנו לכאן, גם אם אנחנו לא יודעים למה או לא, או כרגע ממש לא מבינים מה עשינו לעצמנו. משהו הביא אותנו לכאן, גם אם אנחנו לא בדיוק יכולים לקרוא לו בשם, זה לא כל כך חשוב. ובמובן הזה אפשר להסתכל על הסיפור של הבודה, גם ההיסטוריה, אבל בעיקר המיתי. איפה הוא פוגש אותנו, איפה זה קרוב אלינו. וגם אנחנו, כמו סידרת גוטמה, מחפשים אחרי תרופה לסבל שלנו, מזור. אנחנו רוצים את ה-well-being שלנו. וגם אלינו, כמו לבודה, מגיעים כל מיני טריקסטרים, שאנחנו בסך הכל רוצים להיות, מה? מאושרים. כן. אז בחזרה לסיפור ההיסטורי, כך מסופר, לפני 2500-2600 שנה, מרה שלח אליו את הצבאות המפחידים שלו, בודה ישב מתחת לעץ, סידרתה גוטמה ישב מתחת לעץ, ולא זז. שלח אליו פיתויים גדולים, בדמות הבנות היפהפיות שלו, שרקדו וחוללו סביבו, והבודה הרי לקח נדר של פרישות, ישב מתחת לעץ ולא זז. תחשבו על זה מבחינה סימבולית, הדברים שמגיעים אלינו פתאום, ככה, בזרם התודעה, ומנסים לגנוב אותנו, הרבה פעמים גם מצליחים, פתאום אנחנו מצליחים להפחיד את עצמנו. וואו, זה יכול להיות, וואו, נראה לי שכחתי את הגז דולק בבית. אופס, זה היה לפני יום ראשון, מתי זה היה? נצח? כמה ימים? וואי, בטח כל הבניין עלה באש. מה זה כל הבניין? כל תל אביב עלתה באש. אנחנו בתוך הסיפור של הפחד, פחד, פחד. או, וואו, בטח אני אחזור מכאן, יפטרו אותי מהעבודה. אני אהיה כל כך מוזר, אני אלך כל כך לאט. בחיי, אנשים פשוט לא ידעו מה לעשות איתי, ואין, לא היה לי יותר מקום בעולם. ואנחנו בתוך הסיפור הזה, פחד, 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 פחד. אותו דבר, כמו לפני 2600 שנה. רק ההתחלה. הבנות היפהפיות של הבודה, הפיתויים, כמובן, שאפשר לייחס להן קונוטציה פתיינית, מינית, אירוטית, אבל לא רק. כל המקומות שמפתים אותנו. וואו. בהליכה הבאה, אני אלך לאט ובתשומת לב לכיוון המיחם. מי יודע מה מחכה לי שם? קלטתי, יש שם תופה שחור. אנחנו כבר בתוך התסריט. קפה שחור בתובנה, mind you. אבל אנחנו בתוך הפיתוי, בתוך הפיתוי. וזה עוד פיתוי קטנצ'יק, אבל עדיין. פיתוי. משהו שלוקח אותנו. כן, אני לא אייחס לו יותר מדי אישיות כאן, אבל אפשר לראות את התנועה, משהו שלוקח אותנו מאיפה שאנחנו. ושגם זה לא עזר, כן, והבודה נשאר, סידרת גוטמה נשאר יושב מתחת לעץ, מארה השתמש בנשק יום הדין. ניגש אליו ואמר לו, מי אתה חושב שאתה? באיזו זכות נראה לך שמגיע לך בכלל להיות בודה, להתעורר, למצוא תרופה לסבל, להיות מאושר? למה מה? מה פתאום? קוראים לזה ספק. יותר גרוע מזה קוראים לזה ספק עצמי. עוד פעם, היסטורית, maybe, מיתית, בטוח. אצל כולנו. אחד המרות, המרירות ביותר שיש. הספק העצמי יכול לרדוף אותנו, או ספק בכלל יכול לרדוף אותנו, על כל צעד ושעל שנעשה. ספק מפסיק את התרגול. אותו שורש. מפסיק, הוא מפסיק גם את החיים באיזשהו אופן. אנחנו יושבים כל הזמן ומעונים, כן? על ידי ספקות. אני לא עושה את התרגול הזה כמו שצריך, אני גרוע בזה. כולם יושבים כמו פסלים של בודה, ורק אני כל הזמן זז. הברכיים, אגב, כואב לי, רע לי, הביתה, קר לי. זה לא בשבילי. אני גרוע בזה, אני גרועה בזה. אני לא יודעת להסתכל על הנשימה שלי. הנשימה שלי גרועה. הנשימה שלי גרועה בזה. ספק, ספק, ספק. זה בא הרבה מאוד עם ביקורת. יכול להיות ספק כלפי מה שאנחנו עושים פה. מה זה הריטריט הזה? וואי. אם הייתי יודע, לא הייתי בא. כולם הולכים לאט, לאט, לאט. נראים כמו זומבים. אני גם ככה. כל היום יושבים, הולכים, זה בטח מתאים להודים. מתחילים לרוץ כבר בתוך סיפורים. יכולתי בשבוע הזה לעשות דברים אחרים. כל החבר'ה של מארה מתחילים להתערבב אחד בשני. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? זה מעניין. אבל זאת לא הסיבה. או לא הסיבה היחידה. מסתבר שמארה המשיך להגיע. אל הבודה, גם אחרי שהוא התעורר. גם אחרי שהבודה הבין משהו מאוד מאוד עמוק על טבע הקיום, על טבע התודעה, להשתחרר לחלוטין מכל צל, מכל טרייס, סימן או שריד של אי נחת, מארה המשיך להגיע, והמשיך לנסות to trickster him, כן. לבלבל אותו, לאמלל אותו, המשיך לנסות. הניסיונות ממשיכים. זה נורא מעניין. יכול להיות שיש לנו איזושהי תפיסה, מה קורה לנו כשאנחנו, מה יקרה לנו כשנתעורר? מה יקרה לנו שנהיה בודה? אם יקרה לנו שנהיה בודה? ובפועל, הדברים ממשיכים להיות אותו דבר. החיים ממשיכים להיות אותו דבר. יכול להיות שעדיין תכאב לנו הרגל, ומרה הקטן יבוא לשם ויגיד, אתה עושה יותר מדי מדיטציה. אולי זה בגלל זה. הדבר היחיד שהבודה עשה, הנשק היחיד שהוא השתמש בו, אפשר לקרוא לזה נשק, זה נשק הראייה. וכל פעם מחדש, הוא אמר למרה, אני רואה אותך, מארה. זה הכל. כמו במחבואים. אני רואה אותך. אני רואה אותך. מחשבה שמתחפשת לאמת. מחשבה מזיקה שמתחפשת למחשבה מיטיבה. מחשבה שאומרת לי, יאללה, קומי. קומי מהמדיטציה הזאת, זה לא מתאים לך, זה לא בשבילך, כוס תה עדיף. זה לטובתך. את הורסת לך את הבריאות בישיבה הזאת. מחשבה לא כל כך מטיבה, שמתחפשת למטיבה. או את לא שווה כלום. אף אחד כבר לא יאהב אותך. זאת האמת. מחשבה מאוד מזיקה, שמתחפשת לאמת. דבר היחיד שהבודה עשה, היה לראות ולהגיד, אני רואה אותך, מה רע? יש פה אקט מאוד גדול של הפרדה. חלק גדול מהדוקה, מהסבל, מאי הנחת, שזה המונח שהבודה השתמש בו, דוקה, התיאור, אי הנחת שנולדת בחוויה האנושית שוב ושוב ושוב, במפגש עם הדברים. חלק גדול ממנה, כן, היא בכלל יושבת על תפיסה לא נכונה, על תעתוע, על בלבול, על בורות. והסיבה למנגנון הזה, ככה הסביר את זה הבודה בטיצ'ינג הראשון שהוא נתן, זה המנגנון, המכניזם הזה של הצמדות, האחזות. ואם אנחנו ככה מתרגמים את זה לשפה שלנו, אנחנו יכולים למצוא תנועה מהירה כמו ברק, של הזדהות, של לקחת בעלות, למשל, על המחשבות שחולפות לנו בראש. זה מעניין, יש לנו הרבה פעמים בלבול בין מחשבות ובין רגשות. למשל, אנחנו יכולים להגיד משהו כמו, אני מרגישה שזה לא בסדר שזה מתנהל ככה. זה לא רגש, זאת מחשבה. אני מרגיש עצב, אני מרגיש כעס, אני מרגישה דכדוך, אלה הם רגשות, אבל אני מרגישה ש... זה כבר רמז, שיש פה מנגנון מחשבתי שפועל, ומפתה אותנו לחשוב שהוא אמת. זה ברור? הנקודה הזאת ברורה? כן? כן? אוקיי. אנחנו בדרך הזאת מתחילים ללכת עקב בצד אגודל ולהתחיל לפרום כל מיני פלונטרים, כל מיני דברים שנדבקו יחד, כאילו הם מקשה אחת, כאילו הם דבר אחד. הדוקה, הסבל, אי הנחת, שנולדים מהאחיזה, שנולדים מההזדהות, שמקורם בבלבול, במה שקרוי בורות, אי ידיעה, הם פועלים מאוד טוב בחושך, כשאנחנו לא מסתכלים, כשאנחנו לא רואים, כשאנחנו לא מודעים. לכן העבודה שאנחנו עושים כאן יחד, כל אחת עם עצמה, עם עצמו וכקבוצה, כל כך חשובה, כל כך משמעותית. גם אם נדמה לכם שאתם לא מתקדמים לשום מקום ולא מגיעים לשום מקום, ומה זה בכלל הדבר הזה? ויכול להיות שזאת בדיוק הנקודה בריטריט שכל הבנות והבנים והנכדים והנינים של מרה קופצים עליכם. שנקרא multiple hindrances attack. התקפה משולבת של כוחות משולבים של כל הדבר הזה. ומאוד מהר אנחנו מזדרזים לקחת את זה בשתי ידיים, להגיד כן, זאת האמת, וזה מה שקורה, וזה מה שאני מרגיש, אז זה בטח האמת. במקום זה, אם אפשר, רק רגע, סליחה, אני רק שאלה, שנייה. מרה? אולי זה מרה? Could it be מרה? כן. תשובה היא כן. אני רואה אותך... אני רואה אותך, כן? זאת יכולה להיות תנועה מאוד משחררת. מאוד משחררת. אנחנו חיים בתוך מין, איך נקרא לזה, ניסיונות להנדס לעצמנו אזורי נוחות. וכל כך הרבה מהאנרגיה, מהזמן, מהמוטיבציה שלנו, מושקעים בדברים האלה. וזה מעניין, כי באנו לכאן, בעצם לריטריט, שהריטריט מבוסס על, מילה באנגלית זה renunciation, אנחנו בעצם פרשנו מהחיים הרגילים שלנו, יצאנו מתוך המוכר, הידוע, מתוך הדפוסים החיצוניים, שמנהלים אותנו כל כך הרבה פעמים, אפילו לצאת מתוך סטינג משפחתי, זה כבר, אני לא יודעת, אתם בטח מכירים את זה, אתם מגיעים להורים, לא משנה בני כמה אתם, אתם יכולים להיות בני 60, להגיע להורים שהם בחיים, ואתם הופכים להיות עם רגשות של ילד קטן מול הורה. זה משהו שמופעל מאוד חזק. ובריטריט יצאנו מהמקומות האלה, והגענו לכאן, ווואלה, יש פה דברים לא נוחים. למשל, קר. שמתם לב? אולי עכשיו ממש חם לכם. לא, יש לי ממש חם. בטח כי אני מדברת. אבל היו כמה ימים כאלה של, בהתחלה, המנהלים קיבלו הרבה פתקים. הרבה פתקים. שקשורים לטמפרטורה. חלק המזגנים לא עבדו, חלק סמיכות לא עבדו, חלק הגוף לא עבד. קשורים לטמפרטורה. כאילו, הטמפרטורה היא איזושהי טעות. והקור, זאת, זה משהו שהוא ממש לא תקין. ומהר, מהר, מהר צריך לעשות משהו בשביל לחזור לאזור הנוחות שלנו. כי כשאנחנו מחוץ לו, מה? We freak out. מה קורה שאנחנו מחוץ לאזור הנוחות? איך הם אומרים בזן? When it's cold, it's cold. When it's hot, it's hot. פשוט, פשוט. וואלה, קר. דיברנו היום הרבה על ודנה, על ה-sensations, כן, על התחושות. כן? חלק מהסיפור האנושי הן תחושות לא נעימות. Breaking news. וכל כך הרבה מהסיפור האנושי מושקע בניסיונות לנהל, לסלק, לעקר, לסנג'ר את התחושות האלה שהפכו להיות נעימות. אני זוכרת לפני שנים הייתי מעורבת ב... הקמנו ארגון שנקרא שביל זהב, שיצא מתוך תובנה, מתוך ריטריטים, ואני, יונתן סטיבן, חברים אחרים בדרך, היו מעורבים מרן בהקמה, בארגון של, קראנו לזה הליכות שלום. היינו עושים הליכות שלום, מין ריטריט הליכה כזה של לפעמים שבוע, בכל מיני מקומות בארץ. זה היה רקע אינטיפאדה שהשתוללה פה ב-2002. וההליכה הראשונה שהייתה, אמת הייתה ב-2002, הלכנו מיפו לירושלים במשך שבוע, הליכה שקטה, כמו שהנזירים הולכים אלפי שנים בארצות שלהם, באזורים שהם מלאי מאבקים וקונפליקטים ומלחמות, מביאים תדר אחר, אפשרות אחרת, תזכורת אחרת להתנהלות. וזה היה בתקופה של פסח, זה היה ככה באפריל, וכמו שלפעמים קורה באפריל, גשם. עכשיו היינו מחנה נודד, הלכנו שבוע שלם, עשרות אנשים, כן, עם הדברים על הגב, גשם, התחיל לרדת גשם, התחיל לרדת גשם, ממשיך לרדת גשם, ממשיך לרדת גשם. אנחנו בשדות, איפשהו, אני זוכרת, זה היה ליד לטרון. אנחנו הולכים ואין מחסה באופק. זאת אומרת, אנחנו בתוך טור שהולך במיינדפולנס, אחד אחרי השני, צעד אחרי צעד, בגשם. עכשיו, התגובה הטבעית, האוטומטית של כולנו, הייתה לנסות לרטב משהו פחות, כן? טוב, זה החזיק מעמד בערך 10 דקות, גם עם מטריה וגם עם מעילי גשם, כשאנחנו הולכים בחוץ, בשדות, והרוח, ככה, די מהר, כולנו היינו ממש רטובים. והיה שם שיפט נורא מעניין בתודעה. היה שם משהו מאוד מעניין שקרה. אחרי איזה, איזשהו פרק זמן של מלחמה, ממש מאבק ב... אוי! כן. בחוסר רצון הזה להירטב, והגרביים שנספגות במים, והתיקים והכל. נחתה עליי ההבנה ש... רטוב! אין מה לעשות. רטוב. הגשם ממשיך. ואני לא יודעת אם אני צריך להעביר את החוויה הזאת של... יאללה. אז רטוב. והולכים וממשיכים ללכת. ומשהו בזה כל כך משחרר. הפסקת המאבק. הפסקת המאבק. ווואלה, רטוב זה לא כל כך נורא. זה בסך הכל רטוב. בגלל שאין מה לעשות, בגלל שאין מחסה לברוח אליו, למדנו כולנו שיעור ממש ממש גדול שם. כמה שזה נעים להפסיק להיאבק. המחיר ששילמנו, כן, היו כמה תחושות לא נעימות, שאחר כך גם הן השתנו, של רטיבות, אולי קצת קור. אבל אין מה להשוות אותו למחיר הרבה יותר גבוה שאנחנו משלמים כשאנחנו נאבקים. פשוט אין מה להשוות. זה היה כזה לימוד גדול. ומאז ועד היום אני זוכרת את זה, כי כמובן יש לי מלא הזדמנויות לתרגל את זה. כל הזמן, כל יום. המקום שהתודעה מנסה להיאבק במשהו, ואז, ברור ש... ויתור, renunciation, ויתור על המאבק, הרבה יותר מיטיב. עכשיו, אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מאוד דוגמאות בחיים שלנו. זה מעניין. ההבנה הזאת של שחרור, של ויתור, קשורה מאוד לאופן שבו אנחנו תופסים את הדברים. הרבה פעמים אנחנו נמצא את עצמנו בתוך מאבק, כי נדמה לנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון, וזה באמת עם כל תואר הכוונה. וזה יכול להיות מאבק של חיים שלמים, למשל ברגשות שלנו. למשל... Boys don't cry. שמעתם על זה? הייתי עכשיו לא מזמן, יצא לי להיפגש עם טנזין פלמו, שהיא נזירה במסורת הטיבטית שחייתה 12 שנים במערה. בטח חלק מכם היו בביקור שלה או קראו את הספר. וכך הייתה קבוצה קטנה של מורים שנפגשה איתה לאיזשהו מפגש. והיא סיפרה לנו משהו מעניין. לפני כמה שנים הייתה פגישת מורים עולמית כזאת בניו יורק, והם עשו מין משחק חברתי. היו שם בקרב המורים נזירים ונזירות ומורים מכל מיני מסורות. עשו איזשהו משחק, הם מתחו קו על הרצפה ואמרו למשל כל מי שהוא מעל גיל 50 שיעבור את הקו. אז כל בני המעל 50 עברו את הקו וכולם ככה השתחוו אליהם. אחר כך, כל מי שהוא יהודי. אוקיי, אז כל החבר'ה היהודים, שזה די היה הרוב, אוקיי, עברו את הקו, כולם השתחוו, חזרו. כל אנשים, כל אנשים עברו את הקו, השתחוו אליהם. כל אנשים שעברו אי פעם איזשהו סוג של abuse מיני. כל אנשים עברו את הקו. שתחוו אליהם. אוקיי. כל הגברים, כל הגברים עברו את הקו. כל הגברים שקיבלו מסר מתישהו בחיים שלהם ש boys don't cry, שלגברים זה לא קביל לבכות או להראות רגשות כאלה. רוב הגברים עברו את הקו. עכשיו, מה שקרה שם, היא סיפרה, זה היה מאוד מרגש, היא אמרה שהם פשוט לא האמינו עד כמה הם קבוצה כל כך גדולה, והם ממש התחילו, היא תיארה את זה, התחילו ממש לבכות, ואחד על כתפי השני. כן? המקום הזה שהחברה והתרבות מנסים לכפות משהו, מצליחים לכפות איזשהו מסר, ואנחנו לוקחים את זה בשתי ידיים ומזדהים עם זה. כן? במקום שאומר, בפנים, הוויזדם, החוכמה, שאומרת, רגע, 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 אולי זה מרה, אולי יש פה מקום לספק בריא, אולי זאת לא האמת. אז זה יכול להיות קשור לרגשות שלנו. כן? זה יכול להיות קשור לאיך שאנחנו בכלל תופסים את העולם. יש ספר שנקרא טוהר וסכנה, שכתבה אנתרופולוגית בשם מרי דאגלס. היא כותבת שם באופן מעניין על לכלוך, שהוא חומר שהיא מגדירה אותו לכלוך, זה משהו שלא נמצא במקומו. לכלוך זה משהו שלא נמצא במקומו. ביצה על הצלחת, היא כותבת, היא ארוחת בוקר, אך על העניבה היא לכלוך. נעליים בארון זה סדר, נעליים על השולחן זה בלגן. הלכלוך הוא אנומליה, תוצר לוואי של יצירת הסדר. מה שלא נותר לו מקום לאחר שסיימנו לארגן את העולם. זה יכול להיות שאנחנו יושבים עם העולם הפנימי שלנו ואומרים, זה לכלוך. הדמעות האלה, לכלוך. הרגשות האלה, לכלוך. המצב תודעה הזה, לכלוך. לא נמצא במקומו. המקום הראוי לו זה בית כלא, חשוך, שאף אחד לא ידע שהוא בכלל קיים או בכלל אצלי. האם אפשר להתחיל להסתכל על הדברים שקיימים בתוכנו אחרת, בעין אחרת? בפרמקלצ'ר, אתם מכירים את המונח הזה? פרמקלצ'ר, לא? איי, איי. בוא נגיד שזה... זה בא מתוך צירוף של שתי מילים, permanent וculture. זה משהו שבשנות ה-70 טבעו אותו, את המונח הזה, וזה קשור לחקלאות בת קיימה. אני לא אכנס ממש לתוך מה זה פרמקלצ'ר עכשיו, אבל משם זה מגיע. ועשב, למשל, אפרופו לכלוך, עשב מוגדר ככל צמח שגדל במקום הלא נכון. אותו דבר. כל צמח שגדל במקום הלא נכון. מה זה המקום הלא נכון? יש דבר כזה בכלל? האם הצמח יודע שהוא גדל במקום הלא נכון? אבל שינוי קטן של נקודת המבט, אנחנו יכולים לשנות את ההגדרה לצמח שהיתרונות שלו עדיין לא התגלו. יכולים להיות כל מיני דברים לעשב. כן, כל מיני יתרונות, השורשים שלו מגיעים מאוד עמוק, והם לוקחים מינרלים מהאדמה ומפזרים אותם לכל הצמחים. מגדילים את השונות הביולוגית, אפשר להשתמש בזה לקומפוסט, לחיפוי. Don't get me started, זה הפשן שלי, הסיפורים האלה. האם אנחנו יכולים להסתכל פנימה? על החלקים אצלנו, בתוכנו, שאנחנו אולי מגדירים אותם כלכלוך, כעשב, כמשהו שהוא לא במקום הנכון, ולהתחיל להתבונן עליהם אחרת, בעיניים אחרות. יש פה ספר שנקרא מודעות אינטואיטיבית, שכתב, זאת אומרת, לא כתב, דיבר אותו אג'אן סומדו, שהוא אחד המורים הנפלאים שיש היום. נזיר הרבה מאוד שנים במסורת הזאת של מנזרי היער. והוא מדבר קצת על האישיות שלנו. והוא אומר, אנחנו כולנו תוצרים של חברות תחרותיות ומכוונות מטרה. אנחנו מתוכנתים באופן קבוע לחוש תמיד שיש משהו שאנחנו חייבים לעשות, חייבים להשיג משהו. תמיד חסר לנו משהו ואנחנו חייבים לגלות מהו. אנחנו חייבים להשיג אותו, שאנחנו חייבים להיפטר מהחולשות, מהפגמים, מההרגלים הרעים שלנו. אבל שימו לב שזו רק אישה מופיעה ונעלמת. זהו העולם התחרותי, העולם של העצמי. אפשר תמיד לראות את עצמנו, הוא כותב, במונחים של מה לא בסדר אצלנו כבני אדם. אצל בני אדם קיימים כל כך הרבה ליקויים ופגמים. אני, הוא אומר, אף פעם לא הבחנתי באישיות מושלמת. האישיות באה לידי ביטוי בכל. חלק ממנה אינו די בסדר, וחלק ממנה ממש מטורף. לא קיימת אישיות שניתן למצוא בה מקלט. אף פעם לא תוכלו להפוך את עצמכם לאישיות מושלמת. לכן שאתם שופטים את עצמכם ברמה האישית, דומה שיש כל כך הרבה בעיות, פגמים, ליקויים וחולשות, יכול להיות שאתם משווים את עצמכם לאדם אידיאלי, לדמות לא אנוכית, נעלה. מה שהינו מודע, מודע לאישיות, מה שהינו מודע לאישיות, הוא אינו אישי. האופן שבו אנחנו מנסים לארגן ולסדר את העולם שלנו, בתוך אזור הנוחות שלנו, את האישיות שלנו, שתתאים לאיזשהו אידיאל, שיהיה נוח איתה, שיהיה לנו נוח איתה בעולם. אנחנו מנסים לקבע ולשמר את הדברים שנעימים לנו, ולא להעיז לחקור מה קורה מעבר לגבול, ורק לנסות שהדברים יישארו סטטיים כמו שהם. תכלס, דברים שהם סטטיים, לא זזים, לא בתנועה, קפואים, הם דברים מתים. החיים הם חוצפנים. החיים הם טריקסטרים. הם הליצנים האלה. הם עושים בנו ולנו כל מיני הפתעות. החיים, אפשר להוציא סלוגן כזה, לא מה שחשבנו. לא מה שחשבנו. לטוב ולפחות טוב. Some folks say life is strange. What I'd like to know is in compared to what? אנשים אומרים שהחיים זה דבר מוזר, משונה. מה שאני רוצה לדעת זה, זה שאמר, בהשוואה למה? בהשוואה למה? האם יש לנו איזושהי תמונה אידיאלית שהיינו רוצים לשאוף אליה? ואנחנו מנסים להפוך את עצמנו לדבר כזה. והאם אפשר לשים לב למקומות האלה בתוכנו שהם מזדהים יתר על המידה, נאבקים יתר על המידה, מנסים יתר על המידה לשנות את העולם, לשנות את כל מה שקורה מסביב. הרגעים האלה שבהם אנחנו חווים חוויה, חשים תחושה, רואים מראה, חושבים מחשבה, ויש שם ידיעה נטו, יש שם מודעות נטו למה שאנחנו חווים, רואים, חשים, שומעים, מריחים, תואמים, חושבים. מודעות נטו, בלי שום דבר עודף, בלי שום דבר חסר. שנייה אחר כך לא מופיעה הצמדות, האחזות, שמולידים את הסבל הבא, אלא הדבר הוא בפני עצמו, עומד. כשקר, קר. כשחם, חם. כשעולה בלבול, עולה בלבול. כשעולה קנאה, עולה קנאה. כשכואב בברך, כאב בברך. בקירה, חום. כמו שעבדנו היום עם התחושות. אם אנחנו נשארים רק בזה, לא יוצאים לשם, לא יוצאים לכאן, אחורה. לא לעבר ולא לעתיד, אלא חווים את החוויה כפי שהיא, בלי להוסיף עליה שום דבר. הרי שמדובר ברגע משחרר, רגע מטהר. ורגעים כאלה, עוד ועוד מהם, כמו מכניסים מקל בגלגלים של האוטומטים שלנו, שמהר, מהר, מהר הדברים קורים שם. מהר אנחנו מזדהים, מהר מרגישים אשמים, מהר מרגישים לא בסדר, מהר מנסים לתקן, מנסים לנהל, מנסים לשפץ. וכל הזמן, או רוב הזמן, מוצאים את עצמנו במאבק מול מה שקיים. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, להירגע, לנוח, לתוך מה שעולה, לתוך המציאות הזאת, שהיא גדולה מאיתנו? היא משתנה כל הזמן. היא לא צפויה. מסתורית. האם נוכל להרשות לעצמנו לצאת מאזור הנוחות המוגדר, התחום, הקטן שלנו, אל תוך אזור נוחות ענק שכולל את כל העולם כולו, שבו לא חסר לנו שום דבר. והכל שם כפי שהוא. שמה תם המאבק. אין בו צורך יותר. אין צורך בהתגוננות, אין צורך בדחייה. When it's cold, it's cold. When it's hot, it's hot. בואו נשב עם הדברים האלה כמה רגעים ביחד. הרגע הזה, כפי שהוא, עכשיו, עם כל המלאות שיש בו, עם כל המלאות שיש בנו. תודה על ההקשבה.